שלום חברים יקרים, ברוכים השבים לסדרת מאמרי הסולם, בה אנחנו לומדים את ההשקפה היהודית הפנימית, שסוף סוף מסבירים לנו איך העולם הזה עובד, לשם מה כל הדברים האלה, מה סוד הזהות שלנו, ואיך להתקדם לכיוון מימוש העצמי הזה שלנו, שנובע מבחירה ולא מאיזשהו אוטומט קיומי מטריאליסטי, שלא מסתדר לנו בתפיסת עולמנו גם כך, כי אנחנו רוצים להיות אנשים בחיריים, אנחנו רוצים להיות אנשים משמעותיים, והתנועה שאני רוצה לעשות ממני החוצה, היא דבר משמעותי עבורנו, יש לנו בחירה, ואנחנו רוצים ללמוד איך להשתמש בבחירה הזו. בספר הנפלא הזה, מאמרי הסולם, במאמרים האלה הסביר לנו בעל הסולם את נושא ההשקפה היהודית ונושא חוכמת הקבלה, בצורה כזאת שנבין אותם מזוויות שונות, וכן כתב אותם לעם, הפך אותם ליותר פופולריים, יותר מדעיים, עוסקים דרך הדברים שהאנשים הפשוטים עוסקים בהם, ולאו דווקא חכמי הקבלה, כמו הכלכלה, הסוציולוגיה, המדיניות וכו'. בשיעור הזה אנחנו עוברים לחלק חדש בספר, חלק שעוסק בחוכמי הקבלה. ופה אנחנו נוכל לראות איך בעל הסולם מסביר לנו איך צריכים להיראות חכמים, איך הם נראו לפני המהפכה שהוא הביא בעצם ואפשר לימוד של חוכמת הקבלה. למדנו כבר במאמרים הקודמים שעיקר המכשול בעסק האמת, בעסק חוכמת האמת, נובע מרצון חלש שיש לעוסקים בה לאמת. אם אני, אין לי רצון להגיע לאמת, אז אני לא יכול להיות חכם אמיתי. כי אני אעוות את האמת, ואני בכוונה לא אמצא אותה, והפוך משהו אחר לאמת שלי, כדי שהוא לא יעמוד בסתירה עם הרצון שלי. אם הרצון שלי, צורתו הטבעית היא לקבל אח לעצמי, אז זאת האמת היחידה שאני רוצה למצוא. אנחנו נדרשים מדי יום, מדי שעה, מדי דקה ושנייה, לנהל את הקונפליקטים והעימותים והוויכוחים הפנימיים שיש בתוכנו. והמציאות שמחוץ לנו תדיר מגרה אותנו דרך מחלוקות. למה הדבר נועד? האם אני רק צריך להיות מסוגל לעמוד על הדעה שלי ולא לוותר עליה? זה לא ניהול קונפליקט, זה לא פתרון. מחד מאידך, פשרה היא גם לא פתרון של קונפליקט. כדי לפתור את הקונפליקט צריך להגיע לדעה משותפת. אנחנו צריכים להתייחס לאותו חיסרון שהתהווה עכשיו בדעה מנוגדת לי, כדי לגלות איזה מקום מראים לי שהוא פנוי לתיקונים. כמו שלמדנו במאמרים הקודמים, כשמראים לנו איזושהי סתירה, איזושהי מחלוקת, איזשהו חיסרון בתפיסת עולמנו, זה בדיוק המקום בשבילנו לתקן. לא כי יש סתירה כזאת, לא כי המציאות היא בלתי הגיונית, היא הגיונית, אבל לנו יש סתירה בהבנה שלנו. המציאות מחוץ לנו היא קיימת ובכלל לא בשליטתנו. והיא שלמה. על כן על הסתירות שיש לי בראש, אני נדרש למצוא פתרון, אני נדרש למצוא דרך בה אני יכול לראות את המציאות האמיתית, שנובעת מהמחשבה היחידה של הבורא להיטיב לנבריו, וזאת הדרך שלנו להכיר אותו, זאת הדרך שלנו להכיר את הסיבה הראשונית, שהיא הסיבה המחייבת של כל התופעות שאנחנו חווים בחיינו, בעולמות וכו'. עם ההקדמה הזאת אנחנו ניגשים למאמר רשימה הקצרה הזאת של בעל סולם כתב לנו. וכותב ככה, סימן למקובלים אמיתיים. אין קבלה עיונית, וכולה היא בסיס מעשי בדיוק, כי אין הקבלה עוסקת בשום מחקר עיוני. וכל העסק הוא שימושי, משום שרק המדרגות הבאות בהשגה האנושית המה מבררות, ומה שאינם בהשגה אינם מדברים. המקובל מדבר רק מהשגתו. ולא עוד, אלא שהמקובלים נזהרים ומשומרים שלא לדבר ושלא לעסוק אפילו באשמועות שקיבלו מרבם. אם בטרם עדיין לא באו העניינים ההם בהשגתם עצמם, ואין לומר דברים המובעים בספרים. אשר על כן, יש לבעלי החוכמה סימן על המחברים אם הם האמיתיים, אם לא, כי הם מסתכלים, אם מדברים מתוך השגתם עצמם או שמדברים מהשגות של אחרים. וכמובן שמי שאינו בקיא בחוכמה לא יוכל להתבונן בזה. עד כאן. בואו נראה איזה דברים נפלאים סיפר לנו בעל הסולם ברשימה קצרה זו. דבר ראשון, וכבר אנחנו לומדים פה איזשהו כלל, שאותו אנחנו צריכים להסביר, כי לא כולנו עוסקים במחקר פילוסופי מדי יום, ואם כן, אדרבה, אנחנו צריכים להבין בצורה כללית הפשוטה מה ההבדל בין חוכמת הקבלה לחוכמה עיונית אחרת. אומר, אין חוכמת הקבלה עיונית. מה זה אומר? ומסביר מהי כן, וכולה היא על בסיס מעשי בדיוק. מה זה בסיס מעשי? בסיס מעשי דהיינו שהוא יכול לבוא לידי מעשה שלנו, בני אדם, כדי שאנחנו נוכל להיות שותפים לבריאה. זה ההסבר בדיעבד, אבל אנחנו רואים שכל ההשגה וכל אופני השימוש בחוכמה שאנחנו לומדים, חוכמת הקבלה, היא מיועדת לשימוש של בני אדם. דהיינו דברים שהם מעבר להשגתנו, אנחנו לא לומדים עליהם. אז אנחנו מבינים שחוכמת הקבלה וכל הדברים שאנחנו לומדים, אפילו המופשטים ביותר, הם אחד, באו לסייע לנו במעשינו, באותו מעשה שאנחנו צריכים לעשות, על כן יש לנו השגה בדברים האלה. ואומר לנו פה שכל החוכמה רק מספר את הדברים שניתנים להשגה של בן אדם. איפה זה פוגש אותנו? היום, לדוגמה, בתורת המתארים שיש בפיזיקה, אז יש איזשהו מודל מתמטי שהוא מאוד מורכב, הוא מתבסס על דברים שלא ניתן לבדוק אותם בשום צורה מדעית, אבל הוא מאפשר לחזות כל מיני מספרים מיוחדים. לדוגמה, הנוסחאות של מתמטיקה הזאת יכלו לחזות בצורה מאוד מדויקת את צורת היקום קרוב מאוד למפץ הגדול. מצד אחד צריכים להתייחס לזה ברצינות, מצד שני אומרים המדענים, תראו, אתם אומרים שיש עוד ממדים, וממדים האלה או פיצולי יקומים, אבל את הדברים האלה אי אפשר לבדוק, כי אנחנו לא נמצאים שם, ואתם אומרים, אז יכול להיות ששם יש איזשהם חלים, איזשהם חוקים אחרים, ואולי כדאי ללמוד אותם. אומרים המדענים, תראו, זה לא מדע, מדע מתבסס המחקר של הטבע כדי להושש את ההנחות שלנו, כי אנחנו בעצם לומדים את הטבע, אנחנו לא לומדים פה, זה לא תרגיל במחשבה או בדמיון יצירתי. ולשם כך, יש לנו אינסוף ספרים שמתן אנחנו יכולים ליהנות מהם, אבל צריכים לדעת מה ההבדל בין מדע ללא מדע. אז אומרים המדענים, זה שאתם עוסקים בתורת המיתרים, ואולי זה איכשהו יעבוד בשבילנו, אי אפשר לבדוק את הדברים האלה, לא חבל למאמץ שלכם, בואו תעזרו לנו. תבינו את ההבדל, ובעל הסולם במאמרים אחרים כבר אמר שגם המדענים החיצוניים עזבו את השיטה העיונית, אלא רק עוסקים במחקר, רוצים להעמיד ניסוי, ולראות מה יוצא מהניסוי הזה. כי אם הניסוי לא מסתדר, אז אנחנו הבנו משהו לא נכון. זהו המדע הטהור. אנחנו חוזרים לחוכמת הקבלה, אומר כי אין הקבלה עוסקת בשום מחקר עיוני, שום מחקר עיוני, לא בערך אפילו. מה, אפילו שאתה מספר לי על עולם אק, דברים מאוד מאוד מופשטים, או על אינסוף, זה לא דברים עיוניים? לא, כל הדברים האלה הם דברים שניתן להשיג אותם, ותכף מספר לנו שגם כך השיגו אותם, בגלל זה כך סיפרו. וכל העסק הוא שימושי, דהיינו נועד לשימוש, אפשר להשתמש בו, הוא לא עיוני בלבד, רק תרגיל מחשבתי, אבל לעולם אי אפשר להעמיד כזה ניסוי, או להשתמש בזה, להתפתחות של אינדיבידואל, או של קבוצה וכו'. כל מחקר של חוכמת הקבלה הוא שימושי, הוא נועד לשימוש, יש עניין לעשות איתו. יש עניין להבין איך זה רלוונטי אליי, לחיים שלי, כאן ועכשיו. משום שרק המדרגות הבאות בהשגה האנושית הם המבררות. כמו שאמרנו, רק הדברים שבאים בהשגה האנושית אפשר להשיג אותם, אפשר לבוא איתם במגע, רק על אלה מדברים, כי על מעבר לאלה אין טעם לדבר. רוצים לספר לנו חוכמה שרלוונטית לנו, אין בה שום דבר מיותר. הדמיון שלנו יכול לעבוד שעות נוספות ונוכל לכתוב ספרי סיפורת נפלאים כדי לפתוח לנו את התודעה, אבל המחקר של המציאות שלנו המדויק הוא בחוכמת הקבלה והוא שימושי בלבד, כי רק מספר על מדרגות שבאות להשגה אנושית ומברר אותם. ומה שאינם בהשגה אינם מדברים. לא מדברים בכלל מה שלא ניתן להשגה, וכבר דיברנו על זה שהכלל הוא עצם חוכמי הקבלה, מה שלא נשיג, לא נגדירו בשם ומילה. דברים שלא השיגו אותם בעצמם, בכלל לא נותנים להם מילה. ומילה שנותנים, זה לפי ההשגה שלהם, כי ככה זה התאבע להם, ההשגה הזאת התאבתה להם בצורה כזאת. הם הבינו מה זה הדבר, והם חוו אותו, ראו אותו בצורה מאוד מסוימת, והם הבינו שככה הדבר הזה מתבטא גם בענפים, בעולם הזה וכו'. זה בערך אני אומר, כי אני עוד לא בעל השגה. ממשיך ואומר, המקובל מדבר רק מהשגתו. מה שאמרנו, המקובל, שהוא מקובל, דיינו הוא בעל השגה, הוא ידבר רק מהשגתו. מה זאת אומרת? אי אפשר ללמוד על משמועה, ללמוד מהרב, מהשגה שלו, או מאיזשהו רב שהיה פעם, שוודאי סומכים על ההשגה שלו, אי אפשר לדבר על זה. אומר לנו שלא, אלא גם מקשה, שהמקובלים נזהרים ומשומרים, משום שלא לדבר ושלא לעסוק אפילו בהשמועות שמקבל מרבם. הם גם נזהרים מצד עצמם, וגם משומרים מצד הסביבה שלהם, מצד המערכת ששומרת עליהם, שזה הרבנים שלהם, אני לא יודע, התנאים שמציבים להם, כדי מה לא לעשות? לא לעסוק אפילו בהשמועות שקיבלו מרבם, וגם לא לדבר. אם בטרם עדיין לא באו העניינים ההם בהשגתם עצמם. זאת אומרת, אם לא השיגו את הדבר, מבחינתם הוא שמועה ששמעו מרבם, אבל הם בעצמם נזהרים לדבר את זה, כי הם מקובלים, המשמעות של הדברים שהם אומרים, זה כבר חוכמת הקבלה. אז אם הם לא יודעים בצורה מדויקת, הם לא השיגו מצד עצמם, את אותו דבר שכבר למדו, הם לא מדברים. אז איך אפשר ככה להתקדם ולהתפתח בלימוד? והמסקנה שמתבקשת היא פשוטה, שכל דבר שהם לומדים מרבם, כשמועה, הם באים לעשות עבודה רוחנית, כדי להשיג את הדברים האלה מצד עצמם. זה דומה ושונה לכל מחקר עיוני או כל חוכמה שאנחנו לומדים. אנחנו באים קודם כל להכיר דברים שאולי בהתחלה אנחנו לא מסכימים עליהם, מבחינה רגשית, מבחינה שכלית. ואז אנחנו עושים איזשהו מאמץ, איזושהי עבודה, כדי שהדבר הזה יתיישב לנו. שאנחנו נוכל ממקומות השונים, שאנחנו חווים את החיים ומשכילים את העולם, לחבר את הדברים שלמדנו עכשיו, ואז בעצם זאת תהפוך לאיזושהי מנצרה, איזושהי עדשה בתפיסת עולמנו גם. גם פה. רק שפה ההתקדמות הזאת שנדרשת בחוכמת הקבלה, בלימוד חוכמת הקבלה, חוכמת האמת, היא לא רק עיונית, תבין את זה או תרחיב את התודעה שלך. היא למעשה להפוך את צורת הרצון שלך, להפוך אותך לבן אדם בעל השגה. דיינו, אנחנו לומדים משהו מרבנו, ואז אנחנו הולכים לעשות עבודת נפש כדי שהדבר הזה יושג, אחרת אני לא אוכל להתעסק עם זה ולא אוכל לדבר עם זה. או לפחות, אומר לנו בעל הסולם, כך מקובל אצל המקובלים האמיתיים. וכמובן שזה מרחיק את הדברים שהם שמעו בספרים וטרם השיגו בעצמם, אז ודאי לא יעסקו בזה. תשימו לב, יש ספרים, ובאמת הרבה אצל כזאת מסורת, אצל חכמי יהדות, לכתוב ספרים ולקרוא אותם על שמם. למה זה? כי מבינים את הרעיון הגדול, בן אדם בא לכתוב ספר, לחדש משהו בעולם, הוא מבין שהוא מביא את עצמו, הוא עושה את התפקיד שלו. על כן הוא צריך לזהות אותו מה החוזקה שלו, ולהביא אותה. וזו התרומה שלו לעולם, זאת הלבינה שקרויה על שמו, בחומה הזאת, בבניין הזה. בחוכמי האמת, שכותבים כזה ספר, מביאים איזשהו פירוש מיוחד וקוראים אותו על שמם, רוצים להגיד, זה בא מהשגתי, זה בא מתפיסתי. זה רק כסימן לנו שנזכור ונוכל להתבונן למציאות הזאת שיש לנו בספרות היהודית הדתית. ואם השיגו איזה דבר, אז רק דרך הנקודה הזאת הם יסבירו את העניין, את הנקודה, את הזווית המסוימת, 70 פנים לתורה, הם אומרים, זה משהו שאנחנו תפסנו, משהו שאנחנו השגנו, אבל מכיוון שההשגה הזאת היא אמיתית, כי היא באה עם הרגשה של אמת, זה עניין ההשגה, ואתם תתייחסו למחקר הזה ככזה שאני החכם כך וכך, רב כזה וכזה, חוויתי את המציאות הזאת, השגתי אותה, ועל כן אני מביא אותה לטובת עם ישראל. ממשיך בעל הסולם ואומר, אשר על כן, יש לבעלי חוכמה סימן על המחברים אם הם האמיתיים ואם לא. כי מסתכלים, הם מדברים מתוך השגתם עצמם או שמדברים מהשגות של אחרים. זאת אומרת, הוא אומר, אם אני עכשיו רואה ספר, ובעל הסולם במאמר ראשון שבספר הזה כבר אמר לנו שמרגע שהופיע הדפוס באירופה, אז כל אחד יכול להוציא ספר וגם נתרבו מחברים בלתי אחראיים. מה זאת אומרת בלתי אחראים? שלא באים לקדם איזושהי אמת בעולם, אלא באים על גבי האמת הזאת להרוויח איזשהו ערך פרטי, כבוד, כסף וכו'. ופה אומר לנו בעל הסולם סימן, אם אתה רואה ספר והמחבר מדבר הרבה מה הוא שמע מאנשים אחרים, או רק מדבר על דברים משמועה, אז סימן שאיננו בעל השגה. כי אם היה בעל השגה, היה מדבר מהחוויות שלו, שלא באות בסתירה עם כל הדברים ששמע משמועות, כי הרי את ההשגות האלה מלכתחילה, הוא כנראה השיג בזכות הדברים שלמד מרבו, ועשה את עבודת הנפש, ידע בצורה מדויקת איך להשיג את הדבר, כי זה בדיוק הלימוד, ואז השיג אותם, ואז יכול לדבר עליהם. הוא אומר, אם מדברים מצד עצמם, בעלי השגה. אם מדברים בשמם של האחרים, שזה לימוד משמוע, אינם בעלי השגה. ומסיים ואומר, וכמובן, שמי שאינו בקי בחוכמה, לא יוכל להתבונן בזה. אומר, אם אתה בעצמך מומחה, אתה יודע מה אתה מחפש, אתה תוכל לראות את הדקויות. אם אתה שומע דבר שהוא בא משמועה, שבא משמועה, זה ודאי דבר שאתה יכול ללמוד אותו. זה עוד שמועה נאמנה שאתה יכול ללמוד, שמישהו הביא לך אותה. ואז, אולי בעצמך, להגיע להשגה של אותו דבר. אבל מצד שני, כשרוצים חכמים איזשהו עומק, עומק של השגה, עוד זווית שיכולים לספר לנו מקובלים כאלה או אחרים, או שהם ממש רואים בספר משהו שהם לא ראו בדברים אחרים, משהו שהם לא ראו בספרים אחרים, אולי איזשהו חידוש, איך לבדוק אותו. אומר, אם ידבר מצד עצמו, אז הוא השיג אותו. אם לא, כנראה זה משמוע. ובכל זאת צריך לבדוק קוהרנטיות של כל הדברים מבחינת החוכמה, לראות שזה לא סותר כללים, לראות שמבינים את זה נכון, כדי בכלל להתייחס לזה כאמת או שקר. וכשמדברים איתנו או מספרים לנו או מנסים להציג איזושהי דעה שאנחנו לא יודעים להתמודד איתה, קודם כל צריכים להבין שכדי להיות חכם אמיתי צריך לחפש את האמת. כי אם יש לי דעה משל עצמי ואני רוצה לעמוד עליה, זה לא מספיק. זה לא חיפוש האמת. אפילו אם אני משכיל ואינטליגנט, אם אני לא רוצה לשנות את צורת הרצון שלי ואיזושהי ידיעה או תפיסת אמת חדשה, פתאום תפגיש אותי עם איזושהי עבודה שאני צריך לעשות ואני לא רוצה לעשות אותה. אני באופן טבעי לא אראה את האמת הזאת, אני אסתתר ממנה. זה יהיה דבר נעלם מעיניי, אפילו אם הוא מולי כל הזמן ואנשים אחרים רואים אותו. אבל אם איש אמת אני, אחפש אותה, וגם כשמציעים לי איזושהי סתירה ונותנים לי איזושהי ביקורת, אני אקשיב בקשב רב, מנסה להבין כי מסתתרת שם דעה משותפת. איך אני יודע להתייחס לכזה או אחר? אז יש כל מיני סימנים במציאות. דבר ראשון, אם זה יתגלה לנו, אנחנו מבינים שזה לפי המנגנון של התגלה מקום פנוי לתיקונים וצריך להתייחס אליו. כמה זה כואב לי? כמה זה קרוב אליי? כמה אני מחויב לייצר יחד עכשיו לבעלי הוויכוח, לבעלי המחלוקת? וכך גם אפשר להבין איך לעשות את החיבורים האלה ולהגיע לאהבה. מה שאנחנו חוגגים בטו באב אחרי החורבן הגדול, באים מתוך חורבן, מתוך שאלות גדולות, מתוך מחלוקת גדולה, לבניין הבית, לבניין האהבה. ולזה בדיוק מחויבים חכמי הקבלה במסירת החוכמה שלהם. הם מחד רוצים להביא דבר מקורי בצורה נאמנה, מחד ומאידך לספר אותו בצורה כזאת שאפשר יהיה להבין אותו, שאפשר יהיה בעזרתו לייצר יותר שלום בעולם ולפתור יותר מחלוקות. דיינו לספר איך כל הדברים קשורים ביחד ובאיזה צורה, ומה הצורה הנכונה שיהיו מחוברים כדי שתהיה הרמוניה ויתגלה הכלל על ידי הפרטים שבהרמוניה ביחד, וכוחו של הכלל, עוצמתו של הכלל, היא ודאי יותר גדולה מסכום פרטיו. זה חידוש שאנחנו משיגים בדיוק כשמחברים את כל הפרטים מצד עצמנו, והכלל מתגלה לנו בצורת השגה או בצורת פתרון קונפליקט. עד כאן, חברים יקרים, המאמר הקצר הזה. אני רוצה לספר לכם על בשורה משמחת, שבבית מדרש הסולם מתחילים ללמוד תלמוד וספירות, חלק א' למתחילים שאין להם שום רקע, והלימוד הזה הוא יהיה לימוד די אינטנסיבי. למעשה, כל יום יהיה אפשר ללמוד או להשתתף בקבוצת תמיכה שעוזרת להבין את הדברים המופשטים, לעזור לעשות שיעורי בית, שהרב מייצר כל שיעור, אנחנו נעבוד עם השיעורים, עם הסיכומים, שיהיו 3 פעמים בשבוע, ב' ד' וו', בשעה 5 בבוקר, אפשר להצטרף בזום, יש זום נפרד לנשים, זום נפרד לגברים, אתם יכולים לרשם, הלימוד הזה מתחיל בימים אלה, ואפילו אם מצטרפים לשיעור שני, שלישי, רביעי, לא צריך לחשוש, כדאי להיכנס, ללמוד תלמוד עשר ספירות, זה תורת המשיח, זה הדבר שמסביר לנו את הדברים, את המתמטיקה ואת הפיזיקה, של תפיסה הנפשית שלנו, של תפיסת הייעוד שלנו, של תפיסת הזהות שלנו, ופוגש אותנו בכל מקום בחיים. זה הדברים שצריך ללמוד כעולם, צריך לשנות את התודעה שלו, להתחיל לחשוב ולהרגיש אחרת, כדי שנוכל לעבוד ביחד ונהיה בשלום, וגם שנוכל לעשות את התפקיד שלנו, את הבחירה ביתר דבקות שלנו, להידבק בבורא עולם ולהרגיש שותפים לכל הבריאה הנפלאה הזאת. כל טוב.